אהלן, מה נשמע? ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט נדלן. אני יאב שפינרד, בן 34, נשוי למגלי ואבא לדקל. מה המצב, דניאל?
מה הולך? אני דניאל מורס, בן 32, נשוי עם ענבל, גר בסחירות בגבעתיים, כתב בכאן 11, ואני אוהב להיות בחדר עם יאב שפינרד, זאת הסיבה שאני פה.
ואיתנו היום אורחת מאוד 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 מיוחדת.
מאוד מיוחדת.
לגמרי. ימית אפריאט, בואי תגידי שלום.
איזה כיף להיות פה, מה קורה?
מה המצב ימית?
מעולה.
הוא אומר אני גר בסחירות, אבל אתה לא אומר שיש לך נדלן. פרט שולי, לא?
אני חושב שזה חלק מהקטע. גם אני בסחירות.
זה חלק מהקטע.
בסדר. יחשבו שאתם עושים ואתם חיים בסחירות וזהו, ורק מקליטים פודקאסטים.
לא, לא. להפך. אני חושב שחלק מהאסטרטגיה היא לגור בסחירות.
כן, טוב. זה כל אחד, ואני מאמין שלא.
טוב, לגמרי.
אפשר לדבר על זה שעות, כי כוס ימית גרה בדירה בבעלותה.
בבית.
בבית.
תקריר דירה.
כל הזמן זה הלבטים האלה. רגע, לקחת את הכסף שקבור באותם קירות ולעשות השקעות שיכולות לקדם כלכלית, או להישאר עם העוגן הזה והביטחון הזה ומה שזה מקנה. כל הזמן, זה מעסיק אותי כל הזמן.
כן, את עדיין מתלבטת.
כן.
וואלה.
אז אני אשמח רגע להציג אותך קצת מעבר ל...
אז כן, מצטנעת.
כן, אז קודם כל ימית היא יועצת משכנתאות, אחת מהמקימות של ההתאחדות, שזה כבר טירוף לא קטן. ואני חושב שכל מי ששמע על נדלן כבר שמע על ימית.
ועל הפודקאסט המדהים שלה יש גם לציין.
אני מקווה שגם אנחנו...
זה חמודים, כמה אתם מפרגנים.
לא, אבל זה לגמרי באמת באמת מהלב. אני התחלתי לשמוע אותו נראה לי מהפרקים הראשונים, ויש לך פודקאסט מעולה ועם מלא מלא בערך.
המרוץ לדירה.
המרוץ לדירה, חפשו.
לא כדאות.
לא יודעת אם דניאל יודע, אבל יאב מקשיב לפודקאסט ופנה אליי וביקש להתארח.
נכון.
והרבה מבקשים להתארח, אבל ליאב לא יכלתי לסרב. הקסם שלו והערך שאני ידעתי רק מהפנייה, ידעתי שתעניק כל כך הרבה ערך בפרק, שישר היה חיבור טוב.
איזה כיף. אז אני מקווה שגם הפרק הזה יגיע. טוב, אני אשמח שכבר נצלול לעניינים, וממש כאילו תכלס, בואו נדבר על הדברים. אנחנו היום נמצאים בסביבת ריבית יחסית מורכבת, ריביות מאוד עלו לאחרונה.
כמה הם עכשיו בדיוק?
אנחנו מקליטים את הפרק
ביוני 23,
הפריים היום עומד על 6.25, תקני אותי אם אני טועה.
נכון מאוד.
ובכלל, אני חושב שהעולם משתנה לנגד עינינו, ואנחנו צריכים כל הדברים שהיינו רגילים אליהם עד עכשיו, כמו הפריים זה הדבר הכי זול, וכל מיני אסכולות או הנחות בסיס שהיו לנו עד לפני חצי שנה או שנה, היום כבר הרבה פחות רלוונטיות, וכל מיני ראשי תיבות חדשים נכנסים לז'רגון. דניאל, אתה רוצה להדגים לנו?
מלץ. המלץ הוחלף לקלץ. אז למי שזה סיני עבורו, ספרי לנו ימית. איך התמילים משתנים עכשיו? בסביבת ריבית הנוכחית, כאילו, מה שונה מלפני שנה, שנתיים, שלוש, בעבודה שלך, ובמה אנשים מקבלים או לא מקבלים מהבנק, איך זה נראה?
אז אפשר לזהות. ממש הבדל מטורף בין מה שהיינו רגילים מלפני שנה, ומה שהיינו רגילים, בוא נגיד אפילו בעשור האחרון, לבין 23. הכל התהפך, עלויות הגיוס עלו, הצועות, הכל השתנה, ואנחנו נאלצים להתמודד עם מציאות חדשה, וצריך לעשות ההתאמות. ואם היו מוצרים בבנקים, כמו זרקת את המלץ הזה, מלץ זה ריבית משתנה, לא צמודה למדד, היא משתנה כל 5 שנים, יש בחלק מהבנקים גם כל 7 שנים, בכל 3 שנים, זה קצת משתנה, אבל היותר רווח זה כל 5 שנים. ולפני 5 שנים, אנחנו מסתכלים על 2018 בערך, הריבית הזאת הייתה מאוד יקרה. לא השתמשנו בה בכלל כמעט בהרכבים שלנו, למרות שיש לה את היתרונות שהיא לא צמודה למדד מחירים לצרכן. היא הייתה יקרה. עכשיו פתאום הפכה להיות אטרקטיבית. גם התמחור שלה היום אפשר להשיג אותה בפחות מ5%. שאם אנחנו משווים לפריים של 6.25, גם אם תקבל מינוס 0.6, מינוס 7, מינוס 0.8, עדיין פתאום המלט של פחות מ5% הוא אטרקטיבי יותר.
זה משהו שבאמת נותנים? פריים מינוס 0.6, מינוס 0.8?
כן, בהחלט. כן? בהחלט. פשוט עדיין זה גבוה, אבל בא בן אדם וצריך להגיד, אוקיי, מה אני מאמין שלי כלפי הפריים? האם אני מאמין שהוא הולך לרדת בקרוב, אולי עוד השנה, אולי תחילת שנה הבאה? אף אחד לא באמת יכול לדעת, אבל יש הערכות. אוקיי, הערכות מדברות על כך שב-2024 יתחיל לרדת. אז אותו אדם יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה לדבוק בפריים. המלט מקבע אותו לחמש שנים, ללא יכולת לזוז בעיקרון. עוד פעם, כל אפשרי לשנות. אם הוא ירצה לצאת לפני החמש שנים, יכול להיות שיחול עליו כנס, כי הריבית הממוצעת תרד, הוא בריבית יותר גבוהה שהוא יתחייב. אז מה שיפה גם במסלול הזה, זה שלמרות שהוא פרוס ל-30 שנה, או 25 שנה, כל חמש שנים יש תחנה. אז הכנס, אותו היוון שיחושב, יהיה עד מועד התחנה. זאת אומרת, אם הוא פרה בשנה השלישית, ירצה לפרוע, לעבור לפריים, מהמלץ לפריים, יישאר שנתיים של היוון, לא 28 שנים או 27.
זה נותן גידור מסוים.
כן, אז זה יתרון מאוד גדול. ועדיין יש אנשים, אני ביניהם, למשל, שיש לי מרכיב של פריים במשכנתא האישית שלי, וכל הזמן אני בוחנת, האם כדאי לי לקחת עכשיו את הפריים, למחזר אותו למשתנה לא צמודה? אני מורידה כרגע 200 שקל בזה. אז אני אומרת לעצמי, ימית, בשביל 200 שקל לא שווה לך לעשות המהלך, מנתן המחשבה שהפריים ילך וירד. אבל משכנתאות חדשות שנלקחות עכשיו, שאתה יכול גם 60%, 66% מהמשתנה הזאת, בפחות מ5%, ומקבל את הגמישות לפיראון ללא כנסות, זה סיפור אחר.
אני אשמח רגע לחזור שנייה אחורה. אז קודם כל, את אמרת שזה תלוי במה בן אדם מאמין. עכשיו, אם אני בן אדם שאין לו אמונה גדולה בפריים או זה, אני מאמין בדברים אחרים, איך אני יכול לדעת? כאילו, האם אני צריך ללכת... כאילו...
לפי יחזר חודשי, שנוח לך. מן הסתם עם הפריים קצת יותר יקר מהמשתנה, כן? לא צמודה, יחזר חודשי יהיה קצת יותר גבוה.
לא, זה ברור לי, השאלה שלי...
אז כנראה שתבחר במשתנה.
אוקיי, אבל השאלה שלי, האם יש לי דרך לדעת, כאילו, נכון שיש הערכות שמדברות על זה שהריבית תתחיל לרדת מתישהו, איך אני יכול להושש את זה, עם מי אני צריך להתייעץ, זאת אומרת...
עם יועץ משכנתאות, ששוב, אף אחד לא נביא. יאב, אף אחד לא נביא. התפקיד שלי היא להראות ללקוח מה יהיה ההחזר החודשי. עלות הכוללת אפילו היא פיקציה בעיניי. כשאני אראה ללקוח עלות כוללת של הלוואת פריים אל מול משתנה לא צמודה, היא פיקציה, כי מי יודע מה, עכשיו הפריים 6.25 עם מלץ של 5, ברור שזה יראה שעדיף מלץ. כן. אבל אם עוד שנה הפריים ירד ל-3%, הכל מתהפך.
כן, אז אני רוצה רגע לעשות על זה בולד על המשפט הזה, שבסוף שורה התחתונה שאנחנו הרבה פעמים רואים שיועצי משכנתא או שאנשים מראים בקבוצות, הורדתי את ההחזר בחצי מיליון שקל, זה לאו דווקא נכון, כי time will tell, כאילו הדברים משתנים כל הזמן.
לאחרונה העברתי המון לקוחות במשכנתאות קיימות, מפריים למלץ, על פניו זה הראה חיסכון עצום של מאות אלפי שקלים. אני אפילו לא הזכרתי את זה בפניהם. לא העליתי את זה, הראיתי להם את ההחזר החודשי שירד ב-700 שקל. ב-1,000 שקל זה מה שעניין אותנו. העלות הכוללת של ה-200, 300,000 שחסכנו, מחר יכולה להתהפך. מחר אם הפריים יורד, אין שום עלות כוללת. עוד פעם אני ארצה להחזיר אותם מהמלץ לפריים. כן. וזה מה שיפה, שיש את הגמישות הזאת ואת האפשרות לעשות את זה. ומה שיפה היום בחלק מהבנקים, לא בכולם, שאפשר לעשות את זה גם נורא מהיר וידידותי, ובלי סחבת של ניירת והתעסקות, ואם היועץ גם מקושר, הוא ככה גם יודע לעשות את זה נורא ממוקד, פצצה. כן. באמת, זה קדמה. פעם זה היה... תיק מהסרטים, אז הם השתפרו שם לפחות.
כל כמה זמן את ממליצה לבחון את המשכנתא מחדש?
כל שנה. כשאני יושבת עם הלקוחות שלי בחתימות בבנק,
ממש פעם בשנה קבוע באותו תאריך את יושבת?
אני אומרת לתעשי עכשיו תזכורת מתגלגלת, יוני 24, כל שנה תוציא דוח, תשלחי לי לבדיקה. וגם תעקבו. תעקבו אחרי מה קורה, יכול להיות שלפני השנה שווה לבדוק, זה כבר בהתאם לשינויים שקורים ומדווחים בתקשורת, אבל בן אדם שלא עוקב ולא מקשיב, פעם בשנה חייב לבדוק.
אני חושב שזה מתחבר לאנשים מתקשרים פעם בשנה להוריד את ההוט שהעלו להם ב-15 שקל.
בול.
אבל...
נקודה טובה.
כאילו הדבר הזה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים, אנשים מתעצלים לעשות את התזכורת הזאת.
בול, בול. ורוב היועצים עושים את הבדיקות האלה באמת בצורה מאוד מעמיקה, יש לנו סימולטורים מאוד מתקדמים, שאנחנו מזינים את היתרת משכנתא, ויכולים לראות, אם אני עכשיו מחליפה פריים למלץ, אם אני מחליפה צמוד מדד ללא צמוד מדד, לראות מה קורה, איך אפשר לשפר ולחסוך המון המון כסף לאורך השנים. בלי קשר לפיקציה, לפעמים חיסכון יכול להיות גם, תראו, פנתה אליי מישהי, לא לקוחה שלי, סתם, המליצו לה לבדוק איתי את המשכנתא. דניאל, היה לה 600 אלף שקל, בקבוע צמוד מדד, ב-0.8% ריבית. 0.8. והיה לה פריים 600 אלף שקל, בפריים מינוס 0.3, משהו, נגיד פריים נקי, סבבה? 6.20, היה אז שהיא בדקה איתי פחות מ-6, אני לא זוכרת בדיוק, זה היה לפני כמה חודשים. עשיתי לה את החישובים, היא רצתה לפרוע 600, ויצא בצורה מובהקת שעדיף לפרוע את הצמוד מדד של ה-0.8.
לא.
בצורה מובהקת זה יצא. בצמוד מדד היה לה יתרת קרן של 620 בגלל ההצמדה למדד. בפריים היה לה 580 בגלל שהוא ירד, כי אין הצמדה למדד. חישבתי גם את כמה היא שילמה, יש הבדלים, בין הסתם 0.8 ו-1, וכמה שלא היה, החזר הרבה יותר גבוה. חישבתי את ההבדלים, היא יצאה מורווחת, עם שהיא פורט את, את הקבוע צמוד, באיזה 30,000 שקל. לאותו יום.
מטורף.
מטורף.
כן.
וזה על פניו, אם היא לא הייתה מתקשרת להתייעץ איתי, בוודאות הייתה פורט את הפריים נכון. הזה, שהיה נראה לה יקר משמעותית יותר.
נכון, זה אינסטינקט.
כמה עולה ייעוץ כזה? כי זה בסוף לא עולה כיחת משכנתה, זה...
זה ספציפית שעזרתי לה? כן. עשיתי את זה ללא עלות.
ימית, לא אומרים את זה, לא, מה פתאום?
רוצה לעשות את זה שוב, תעני על השאלה שוב. כמה עולה סתם?
לא, אני עוזרת לאנשים...
ג'ורדי, תחתוך, תחתוך את זה.
לא, אין בעיה עם זה. אני עוזרת לאנשים המון, אם זה באמת ברמה של להסתכל רגע, מחזור וליווי יכול לעלות החל מ-9,000 שקלים, זה ליווי ארוך, וכמו שאמרנו, אני גם בודקת להם כל שנה.
אז מישהו שבאמת מסתכל על תמהיל כל סוף שנה ונותן איזשהו אינפוט, זה מוצר שיועצי ויועצות משכנתה נותנים ללקוחות שלהם?
אז יש יועצים שלוקחים על הבדיקה עצמה איזשהו סכום סמלי. 100 שקלים, 200 שקלים, באמת אוקיי. סכום סמלי על הזמן רגע שהם מקדישים, כן. בסוף זה מוצר חדירה כזה במרכאות, בסדר, אם אני אמצא לך חיסכון, יכול להיות שתיקח את הליווי שלי, שאני אעשה לך את המחזור, זה בסדר גם אם לא, אני בשמחה אגיד לך מה אפשר לחסוך, אני לא אגיד לך בדיוק איך, זה כבר הסודות המקצועיים שלי.
כמובן.
אני יכולה להגיד לך שבתקופה הזאת, דניאל, באמת, זה לקוחות קיימים, אני מציעה להם באופן יזום לעשות כל מיני שינויים, ולוקחת סכום סמלי מאוד עבור זה. לקוחות חדשים, זה ליווי רגיל, זה תיק רגיל, אבל באמת זו תקופה מורכבת, שגם אנחנו, אני לפחות, מרגישה שאני צריכה גם לבוא ככה לקראת, וגם קצת כאילו לתרום טיפה מה... כי זו תקופה מאוד מורכבת.
כן.
עזוב רק את המשכנתאות שעלו. המוצרים בסופר עלו בעשרות אחוזים כבר, זה באמת, כאילו...
זה מטורף.
עגלה היום שהיית רגיל 500 שקל, היא 700 שקל.
נכון.
זה מטורף, וזה תוקף אותנו מכל הכיוונים. זה נורא. וגם הכל בבית, אנחנו רוצים לשפץ מה שאנחנו... העץ עלה, אלומיניום עלה, הכל, 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 הכל עלה. במלא.
כן, והשכר כן. לא עלה קרוב אפילו בעצם.
כן, זה ממש מתסכל, ואני מקווה שזו תקופה שתחלוף.
כן, אני שואל שאלה עכשיו, כאילו אנחנו מבינים שיש מה לבדוק את המשכנתא פעם בשנה, אבל דווקא עכשיו כשהריביות עולות כל הזמן, אז כאילו לי נוצרת התחושה, או לפחות נראה לי לקהל, נוצרת התחושה של טוב, אני לקחתי אותה לפני שנתיים, נכון. בטוח שהיא יותר טובה ממה שיש היום, אולי עדיף לי, כאילו אולי אני יכול לבטל את התזכורת.
אז זה הנחה שגויה לחלוטין.
מעולה, אז אני אשמח שתסבירי למה.
כי כמו שאמרנו, עם הפריים למשל, אנשים שיש להם מרכיב פריים, עכשיו יש את המשתנה הלא צמודה, יכול להוזיל את ההחזר החודשי במאות שקלים, אם לא יותר, תלוי כמה הם חשופים.
כן.
אם יש לך הצמדות מדד, המדד עולה בטירוף, וזה הנגיד מנסה להילחם.
כן.
המדד 5%, תוסיף את זה להלוואה של 2%. זה מגלם 7%.
כן.
ואני יכולה אולי להביא קבועה לא צמודה למדד 4.5%.
כן.
אז גם אם זה נראה בעין נמוך, יכול להיות שיש אפשרות לשפר את זה, יכול להיות שזה יהיה כרוך בעלייה בהחזר החודשי, שכרגע אנחנו מדברים עליו שקשה לנו, אבל יכול להיות שגם נמצא את האיזון.
כן.
יכול להיות שנחליף פריים במלץ, נחליף צמוד בלא צמוד, ונשאר על אותו החזר חודשי, אבל נמנע מאיתנו עליות עתידיות, נמנע מאיתנו שחיקה של הקרן, להפך, ננגוס אותה, יכול להיות לזה יתרונות.
מעולה.
וזה עליו סביבת הריבית שעולה.
זה ממש פלוידי, משתנה כל הזמן.
כן.
זה...
אז לשמור את ההתראות האלה.
יש לי לקוחה שמחזרתי לה עכשיו משכנתה דולרית לפריים, על אף שהפריים גבוה, פשוט הדולרי היה ממש ממש יקר אצלה, חסכה חבר'ה 4 מיליון שקלים.
מה? איזה דירה יש לה?
יש לה דירה יקרה.
מה זה יקרה?
היה לה משכנתה של, לא יודעת, 8.5 מיליון, משהו כזה.
וואו.
הייתה לה משכנתה כולה צמודה לדולר באיזה 9.9%.
או מיי גאד.
והדולר לא הפסיק לעלות, אז גם יתרת הקרן שלה לא הפסיקה לעלות. ניטרלנו את זה. וספציפית פה היה לה חשוב גם לבצע פירונות, לעתים נורא תחופות, אז לכן גם לא שמתי לה את המשתנה, לא צמודה, כן שמתי את הפריים, כי היא יכולה בכל רגע נתון לפרוע ללא שום כנס, ללא שום הודעה מוקדמת, אז העדפנו במקרה שלה, אבל החיסכון בלונגרן, אמיתי אמיתי, לא פיקציה, 4 מיליון שקלים.
מטורף.
מטורף.
אני חושב שרגע, בוא נעשה רגע כמה מונחי יסוד שזרקנו פה, ולא נראה לי שכולם מכירים. קודם כל, המילה היוון, דיברת על היוון של 5 שנים, לשנתיים. מה זה אומר היוון?
הבנק מוכר לך עכשיו משכנתה ל-30 שנה, בריבית של 5%.
אוקיי.
ואתה בא אחרי 5 שנים, אומר לבנק, זכיתי בלוטו, מכרתי את הדירה, הריבית ירדה, אני רוצה למחזר, אני רוצה לפרוע, לא משנה מה מהאפשרויות. אומר לך, בסדר, יאב, התחייבת לי ל-5. עכשיו אני מוכר את הכסף ב-4%. אני לא מעוניין להפסיד עליך, יש בינינו הסכם. הוא מחשב את העלות שהוא מפסיד ואת הפער הזה של האחוז.
סוג של דלתא. ליתרת
התקופה, אם אנחנו לקחנו ל-30, אז נשאר 25, יש איזה נוסחת היוון. הוא אומר, תשלם לי כנס עכשיו, סתם אני זורקת 80,000 שקל, ובבקשה, או שניפרד, כאילו אתה מוכר, או שאני אקטן לך את הריבית של 4%. ואז הכנס ייפרס מחדש על יתרת הקרן, בריבית הנמוכה יותר, ל-25 שנה שנותרו. ואז צריך לראות שהמסע הזאת של הכנס, אל מול התקופה והריבית, משתלם. ברוב המקרים זה משתלם.
אשכרה.
ברוב המקרים.
אבל כן. זה בעצם מה שהסברת קודם, שעדיף לנו לקחת את ההפסקות האלה של כל 5 שנים, נגיד.
כן, אבל יש רגולציה שאומרת שחייב לקחת לפחות 1/3 מהלוואה בקבוע. ובקבוע תמיד יכול להיות כנס, בהינתן והריבית ירדה.
כן.
ואז גם פה נשאלת השאלה, אוקיי, כמה שנים אני הולך להחזיק בנכס? מה התוכניות שלי? האם יש צפי לכספים שאני אקבל ובאמצעותם אני ארצה לפרוע את המשכנתה או שלא? ואז גם פה יהיה מערך של שיקולים, איזה מסלולים לעשות.
אז בואו ניכנס באמת לנושא הזה. אם אני, בואו נעשה שתי תרחישים. תרחיש ראשון שזה בית למגורים, שאני הולך להישאר בו עכשיו 30 שנה לפחות. ותרחיש שני שזה דירה להשקעה, שתוך נגיד 5 שנים אני מעוניין למכור. איך יראה התמהיל?
שאלה מצוינת. אז תראו. דירת מגורים שאין לנו כנגד הכנסה, אלא רק הוצאה, וזה הבית שלנו, ואנחנו רוצים יציבות וביטחון בהחזר החודשי ולא הפתעות, כנראה שנעשה את ההלוואה לא צמודה ככל האפשר. כי אנחנו רוצים לראות נגיסה מהקרן, ואנחנו רוצים לדעת שמה שאנחנו משלמים כל חודש יציב וקבוע. השוני, כשיש משקיע, יותר, גם תלוי מה מעניין אותו. רוב המשקיעים מעניין אותם תזרים, מעניין אותם לראות שהמשכנתא שהם לוקחים בהכרח מחוסה על ידי הסוחר, או אולי אפילו נשאר להם עודף לבלטמים, לכל מיני הוצאות נלוות. והרבה פעמים המשקיע גם רואה לנגד עינו את זה שהוא ימכור את הנכס באיזשהו רווח משמעותי. זה יכול להיות פינוי-בינוי, איזושהי התחדשות עירונית שהוא אומר, ימית, אני עכשיו קונה ב1,300,000 ואני יודע בוודאות שעוד 5 שנים אני מוכר אותה ב1.9. מבחינתו, לראות את ההלוואה מתנהגת אפילו כמו בלון, שהקרן תישאר כמו שהיא, לא אכפת לו, מעניין אותו החזר חודשי נמוך ככל האפשר, ושהסוחר וכמו שם. ואז שם, מה נותן החזר חודשי נמוך ככל האפשר? כן הלוואות צמודות מדד, אוקיי? הן מגלמות ריבית הרבה יותר נמוכה, ההחזר חודשי הראשוני, ההתחלתי, הוא נמוך משמעותית, רק מה שקורה זה שכשכל פעם, כל חודש המדד עולה, שנה, שנתיים, שלוש, הקרן לא ננגסת.
כן.
לקחת 1,300,000, אחרי 2,300,000, לפעמים אפילו יותר, אוקיי? אבל את המשקיע הספציפי הזה לא מעניין. מעניין אותו ה-2,000 שקל שהוא שילם בחודש, בוודאות כיסה עם הסוחר, מעניין אותו 1.9 בעוד 5 שנים. זה מה שהוא רואה. ומבחינתו זה רק עלות המימון, כאילו המפתח להיכנס בשביל לקבל את ה-1.9. אז ההסתכלות בין משקיע לבין דייר למגורים, זה שונה לחלוטין. ואני יותר מעיזה לעשות הלוואות צמודות, לאותם משקיעים שזה מסתדר בתוכנית העסקית שלהם, וכמעט ולא עושה הלוואות צמודות, אם אין תוכנית לפיראון, לסגירה, כמעט ולא. זה פשוט, בעיקר בתקופה האחרונה, אני קוראת לזה דרק אחד גדול.
כן.
אני בכוונה אני כבר אגיד את זה, אני נכנס לעוד תהליך עם יב, לרכוש עוד דירה, להשקעה בחולון, עכשיו ממש בשבועות האחרונים, בדיוק הגשנו אתמול להצעת מחיר, ונקווה שהיא תתקבל. ואני רואה את זה לגמרי כדירה להשקעה, אני גם רואה את זה אבל כדירה שקוס יכולה לשמש קוס כמגורים, קוס אחרי פינוי שהיא כבר מוכתמת והתחדשות עירונית של הרכבת שתחבר אותה בצורה מאוד יעילה לתל אביב.
אז יכול להיות שבמקרה שלך אנחנו נרצה לא לעשות את הכל צמוד או לא בכלל צמוד. וגם יכול להיות דניאל שעכשיו נעשה צמוד ועוד 5 שנים נמחזר למשהו אחר.
כאילו יש פה איזשהו הייבריד כזה של כן להשקעה אבל אולי למגורים, אז איך היית מתייחסת לזה?
אז גם אפשר הכל לשנות, זה לא חתונה קתולית. אנחנו יכולים לקחת משכנתה בצורה אחת עכשיו, ועוד 2-3 לשנות אותה. זה בסדר.
אני עוד פעם אשמח למרקר את המשפט האחרון. הרבה פעמים אנשים מגיעים אליי וממש מפחדים, כאילו מה, לקחת עכשיו משכנתה ל-25 שנה, איפה נהיה עוד 25 שנה? אז כאילו המשפט שאמרת שזה לא חתונה קתולית, אני חושב שיוצא לי להגיד אותו יותר מפעם אחת בשבוע, וזה באמת רגע להוריד את הלחץ סביב הנושא הזה, שזה משהו שהוא הוא מאוד דינמי, ואם הריבית עולה, אם הריבית יורדת, אנחנו יכולים להתאים את עצמנו לסיטואציה, זה לאו דווקא שלקחנו עכשיו משכנתה, וזהו, זה 25 שנה אנחנו תקועים איתה, ובדיוק המספר הזה שרואים בסוף, מה, אני קונה דירה במיליון, למה אני צריך לשלם עליה 2? אתה לא תגיע לשם.
פיקציה.
כן, אתה...
הוא הממוצע שזוג צעיר מחזיק דירה למגורים הוא 7 שנים בסך הכל.
כן.
קוראים דברים. יש לי המון זוגות שמגיעים, ואנחנו פורסים משכנתה לתקופה ארוכה, אבל אני והם יודעים שעוד 2 יש מניות שהם מתכוונים לפרוע, ועוד 5 שנים יש משהו מההורים, ועוד זה ועוד זה ועוד זה, ואנחנו מסמלצים את הכל, עושים סימולציות, ואנחנו רואים שהמשכנתה הזאת, נגיד, והם לא מכרו, אולי 15 שנה היא תחזיק. כי יש להם את האמצעים להעיף את זה. היה לי זוג עכשיו גם, הגיעו, חשבו 30 שנה, הכל וזה, עשינו סימולט, ראינו שבממוצע עם כל התרחישים שהם מדברים עליהם, התקיימו, אוקיי? ואני סומך, זה כבר שלהם, לקיים 8 שנים.
מטורף.
סילקו את הכל. 800 אלף שקל בסך הכל.
פה אני מרים דגל.
8 שנים עייפים.
פה אני מרים דגל ואומר, חבל שיקנו עוד נכס אם יש להם את היכולת.
נכון, אבל יש אנשים שהמיינדסט שלהם קצת אחר.
ברור.
כן, אבל זה בהחלט. היום ישבנו בבנק, ימית, אם יש לי 1.5 מיליון מחר, מה את אומרת? אני לא, אם יש לך 1.5 מיליון, אתה מתקשר להראל, ומתכנן איתו מה אתה עושה איתם. זו הייתה התשובה שלי.
מעולה. אני ממש מסכים. אני חושב שבסוף, לפחות בתור מלווה משקיעים, הראייה שלי להסתכל על איך אתה יכול להצמיח את הכסף. וזה עוד משהו שחשוב להגיד, שהמשכנתה היא החברה הכי טובה של המשקיע.
ממש
מי
ככה.
מי שיודע לנצל ולהשתמש בנכון, ובעצם לא לשלם יותר מדי בריביות, או גם אם הוא שלם הרבה ריביות, כל עוד אתה מנצח אותה בקנייה חכמה, אז משתלם בסוף כסף של אחרים שגורם לך לצמוח.
חד משמעית, כל מה שצריך זה להיות בהתנהלות מפוקחת, לדעת כמה אתה מוציא, כמה אתה מכניס, לעמוד כמובן בהתחייבויות שלך, לנהל את זה. כן. איך אמרנו, כמה פרקים, גם הראל משתמש בזה, גם... אנחנו המנכלים של הבית שלנו.
נכון.
צריך לנהל את זה, לא להגיד, אוקיי, לקחתי משכנתה, שגר ושכח, לתחזק את זה, להחליט כן. כל פעם מה אנחנו רוצים, לראות איך למנף, כל פעם לבחון אלטרנטיבות, אוקיי, אני משלם 4%, מה בהשקעה אני עושה, בהשקעה אחרת, 200,000 פנויים פתאום, מה אני יכול לעשות איתם יותר מ-4%, איך אני יכול להצמיח אותם, כל הזמן להיות בחשיבה סביב זה, ולהגדיל ולהציב מטרות, יעדים, ולהגיע אליהם.
כן.
צריך לעשות איזה משחק מחשב, כמו פנטזי פוטבול כזה, פשוט לנהל סנריו של כסף ולראות מי אולי מצליח הכי להתעשר.
כמו מנג'ר כזה.
כן, ממש כזה.
וואלה, באמת...
יאללה, תפתחו.
אולי קוראים לזה סימס? אני לא יודע.
תפתחו, תפתחו, משחקי מחשב ופיננסים, זה עוד לא קיים.
לא, אני עוד לא פגשתי.
יש משחקי קופסה, אין משחקי מחשב לדעתי.
האמת שמשחקי קופסה אני מחזק בסצנה.
בקשפלו.
בקשפלו, כן, יש לי קשפלו בעברית, כל מי שעכשיו שומע את זה.
לעשות משחק.
קשר אליי, אני לא מוכר.
מי מתעשר הכי הרבה? קוס בשנה הזאת. יש שם סביבת ריבית, שמשתנה, ויש נכסים, ובאנו פה רעיון.
ממש.
יש לי עוד שאלה. נניח, ואני עכשיו מגיע לפגישה איתך. איזה דברים אני צריך לבוא מוכן לפני הפגישה? זאת אומרת, מה אני צריך לדעת? נכון, עכשיו דיברנו קצת על העניין של ניהול התזרים, אבל מעבר לזה, מה אני צריך, כאילו, אם אני נגיד, יש לא מעט כאלה שהם מפוזרים ולא יודעים בדיוק כמה. איך את ממליצה להם להתכונן לקראת פגישה עם יועץ משכנתה, או ממש לקראת רכישת דירה? מה הם צריכים לאחר?
אז קודם כל, תתפלא, אבל עצמאים הרבה פעמים לא יודעים כמה הם מרוויחים. לא פעם אחת אני שואלת עצמאי בשיחה הראשונית, כמה אתה מרוויח? הוא לא יודע. זה בעיה. אז אם אתה מתכוון לקנות דירה, תשב עם הרואה חשבון שלך ותבין את המספרים, מה ההכנסות שלך. א', ב', זה כל פעם מפתיע אותי מחדש שלא יודעים את זה.
כן, מפתיע אותי גם שאת אומרת.
כן.
זה קורה הרבה?
כן.
וואו.
כן. אני לא סומכת גם על מה שהם אומרים. אני ישר שולחת להם אישור רואה חשבון, תבקש מהרואה חשבון למלא, ואני רוצה לראות.
כמה זמן אחורה?
שנה שלמה, שנת מס מלאה ונוכחית. נגיד 2022 שומה מלאה אם יש, או אישור רואה חשבון של שנה שלמה, ו-23 עכשיו, מה יש, 4 חודשים, עד אפריל כזה יש להם?
כן.
לדעת מה העונה עצמי בדיוק, זה גם, דניאל הרבה פעמים מתקשר בן אדם, אומר לי, אני חושב שיש לי בסביבות בין 500 ל-700. אוקיי, יש הבדל מאוד גדול בין 500 ל-700 בעסקה של 2-3. זה גם הבדל של אחוז המימון, וכן, לא יודע, ומה עם הוצאות נלוות. להגיע מוכן עם מספרים, אחרי שישבתם עם ההורים, והבנתם אם הם מסייעים לכם בכמה, ואחרי שהבנתם אם אתם מתכוונים לפרוע כל מיני דברים בפקדונות ובחסכונות, להבין מה הוצאות הנלוות, בסדר, זה גם דברים שאני מכווינה אותם, אבל כן, לבוא לשיחה הראשונית עם איש המקצוע, כשאתה מחזיק בנתונים של הון עצמי, וההכנסות זה המינימום. כן. זה המינימום. בשביל שבשיחה הראשונית הזאת, אני בכלל יוכל לדעת, אם הוא בכלל עובר רגולטורית, הבקשה שלו. יכול להיות שהוא יגיד לי, אני רוצה 2 מיליון שקל, ואני מרוויח 17,000, אז אני אגיד לו, בסדר, זה לא עובר. של 2 מיליון, אני צריכה הכנסות של 25,000-27,000, אני כבר ידע להגיד את זה.
בואי באמת תפרטי מה המגבלות הרגולטוריות, מה המינימום, מה צריך...
אז ככה, קודם כל, מבחינת הכנסות, בנקים מאשרים עד 40% מההכנסה, אני כיועצת כלכלית מעדיפה ומייעצת שלא יעבור את ה-30% מההכנסה, וכמובן שכמה שפחות יותר טוב, 20% זה מרשיר לך כסף לעוד 1,001,000 דברים. מהנטו, אך ורק נטו, אנחנו לא מדברים בברוטו, ברוטו לא מגיע לחשבון הבנק שלהם, זה לא מעניין. מעניין מה נכנס לבנק, מבחינת אחוז מימון. דירה ראשונה, הם יכולים לבקש עד 75% מימון, בהינתן ויש להם דירה, והם מצירים שהם מוכרים אותה וקונים עכשיו אחרת, אז הם יכולים לקבל 70% מימון. אם זה דירה להשקעה נוספת, ולא מוכרים, או לא רוצים להציר שהם מוכרים, זה 50% מימון.
זאת אומרת, זה שני הדברים במקביל. זאת אומרת, אנחנו גם צריכים שיהיה לנו הכנסה פנויה של, נגיד, X כסף שאנחנו צריכים להגיד.
כן.
וגם צריך את המינימום מון עצמי.
כן, הרבה פעמים אנשים מתקשרים ואומרים, יש לי אמא שלי בית של 7 מיליון שקלים, אני רוצה לשעבד אותו ולקחת כסף למשהו. אוקיי, מה הכנסות? אין הכנסות, אבל יש בית 7 מיליון. אוקיי, זה לא מעניין.
כן.
לא מעניין כמה יכולה להיות אחוזה מצופה זהב ששווה מיליונים, אם מן הכנסה שוטפת ממנה לגבות את ההחזר החודשי, אי אפשר להתקדם. וגם ההכנסות כמובן צריכות להיות מסודרות, עם משתקפות בצורה ראויה בעובר ושב. יש גם הרבה פעמים בעולם העצמאים שהם מוציאים לעצמם משכורות אבל לא מפקידים, בעיה.
גם עם עצמאים שעובדים בשחור, כמובן.
זה בכלל אין מה לדבר, אי אפשר להכיר. הוא גם יכול להיות מיליונר, ואי אפשר להכיר לו בהכנסות שלו.
מיליונר בלטות.
כן, כן, יש כאלה. גם הכנסות משוק ההון אי אפשר להכיר, דרך אגב.
וואלה.
כן?
דיבידנדים? כן?
דיבידנדים בוודאי שכן. דיבידנד שלך מהחברה שלך.
לא, מחברה, נגיד אני מחזיק ממניות...
לא, אי אפשר להכיר בזה. אם אחר אתה יכול למכור את זה, ואין לך את זה יותר. הם רוצים לראות יציבות. כן.
כן, גם עם הפרוטפוליו שלי בברוקר בארצות הברית, מכניס כוס כמו שעון, 1,500 שקל אחרי מיסוי כל חודש. וואלה.
כן.
לא, חידש לי.
פריסה מקסימלית, רגולטורית, 30 שנה, גם זה אני נתקלת. למה לא יכול לפרוס ל-40? אי אפשר לפרוס ל-40.
כי אתה תמות עוד 40 שנה.
למה?
רגע, אתה לא תהיה.
למה? התמותה הולכת ומתעכבת, ודווקא הייתי מקבלת בהבנה שהיו מעריכים, אבל כרגע זהו הרגולציה.
ימית, את רואה את הדברים האלה משתנים בתקופה כזאת מטורפת?
אני חושבת שכן.
מה את חושבת?
שיעריכו את התקופה של ההלוואה, או יכול להיות, עוד פעם, שבנק ישראל יבין ש-35 שנה זה מסט עכשיו בשביל לעזור לזוגות להגיע לדירה.
נו, את רואה את זה קורה? כאילו...
יש מצב.
חשוב להגיד שגם פריסה ארוכה מדי, בכוונה שמו את המגבלה הזאת, כי פריסה ארוכה מדי...
היא מסוכנת.
היא מאוד מסוכנת, וכאילו מגדילה הרבה יותר את הריבית. כאילו גם נגיד פריסה של 200 שנה, סתם נמרח את זה בכוונה.
הבנק יאהב את זה, אגב.
הבנק מאוד יאהב את זה, ברור, אבל בשורה התחתונה, ההחזר החודשי לא יהיה מאוד שונה מפריסה ל-100 שנה, סתם, אם אנחנו הולכים על פה על הקיצון, בכוונה.
לא, זה כן יהיה, אבל מבחינה של כלכלת משפחה, ובעיקר עכשיו אנחנו יכולים לראות את זה, אותם זוגות שפרסו, נגיד, את המשכנתא ל-30 שנה, לפני 5 שנים. עכשיו הם ב-25, וכבד עליהם ההחזר החודשי. אם הם ירצו לפרוס מחדש ל-30, יוריד להם 1.5 שקל.
כן.
אבל זוג שלקח לפני 5 שנים ל-20, והיום עומד על 15, וההחזר החודשי מאוד מעמיס עליו ומעיק עליו, ופתרון הקצה שלו זה לפרוס ל-30, כן ייתן לו אוויר לנשימה. וזה למה עדיף לא לפרוס ל-30. בהסתכלות הזו של תרחיש קטסטרופה, מה יקרה כשאני ארצה לפרוס עוד פעם לתקופה ארוכה יותר?
להשאיר עוד ג'וקר כזה בחפיסה.
כן, בהחלט.
לא, מעניין, נקודה מעניינת.
וגם אתמול ישבתי עם זוג, עשינו משכנתה ל-15 ו-20 שנה, וההחזר חודשי קצת גבוה, היה איזה 8,000 שקלים. סליחה, זה אפילו לא היה זוג, זה היה אחד, יחיד. קונה לבד דירה, וזה השמונה, והוא אמר לי, כן, גם 8200 לא מפריע לי, וזה, ואז עכשיו הוא באייטק, והוא מרוויח סבבה, והוא רווק, ואני אומרת לו, בוא נחשוב רגע, בתרחיש קטסטרופה, פוטרת, ולא מצאת עבודה כמו שעכשיו, וההכנסה שלך ירדה מ-23 ל-12, הכי גרוע, אנחנו באים לבנק ופורסים ל-30, וחותכים בחצי את המחזור החודשי.
זה נקרא מחזור? זה נקרא, כן.
כן, זה נקרא מחזור.
זאת אומרת, הוא מקבל את הריביות החדשות של היום.
כן. אבל ריביות לא תמיד זה הכל.
נכון.
ריביות זה לא המהות של הכל, בהינתן, ועכשיו הוא פותר ומרוויח במקום 22-12, והוא צריך להוריד את ההחזר מ-8 ל-4, אז גם בריבית גבוהה לא תהיה לו ברירה, הוא יעשה את זה, וזה יוריד לו משמעותית את ההחזר החודשי.
כן.
אז זה, יש בזה יתרון מאוד מאוד גדול בלהתחיל לפחות שנים, ולא ללכת לקצה.
כן. אני לצורך הדוגמה, כן לקחתי משכנתה ארוכה מאוד בשנים, כי אני מסתכל על זה כמשכנתה שאני רוצה לגרור לנכס הבא. ולכן אני לא הייתי רוצה שהיא תחנוק אותי, אלא שאני אוכל להוסיף לה עוד משכנתה.
נכון, זה שיקול מצוין.
כן.
בסדר גמור. עוד פעם, כל אדם עם מערך שיקולים אחר לחלוטין. יב, דניאל, אין לי אדם או זוג אחד, חבר'ה, שיש להם את אותו הרכב משכנתה. ואני עושה מאות תיקים. אין לי את אותו הרכב, לא בפריסת השנים, לא בכמות הכסף שאני שמה בכל מסלול, אין את אותו הרכב.
כן, יש כל כך הרבה משתנים.
הכל שונה, בהתאם לצרכים של אותו אדם ומשפחה.
וזה רגע שאני רוצה לעשות את הקריאה הזאת, אם אתם הולכים לקחת משכנתה, זה הכסף הכי קטן והכי משתלם ללכת ליועץ, כי הדברים האלה יכולים לעלות לכם מאות אלפי שקלים.
זה מחזיר את עצמו, זה פשוט מחזיר את עצמו כבר במעמד, ונוכחתי לגלות את זה כבר פעמיים, ואני חושב שאני אנכח לגלות את זה שוב ושוב ושוב.
כן, לא, זה גם אתם יודעים.
כזה כסף קטן, ושוב, אנחנו לא אומרים את זה כי עמית פה, כי זה פשוט באמת כסף קטן, שישר מחזיר את עצמו.
80 מיליונים, דירה במיליונים, בשני מיליון ומעלה, כמה אלפים על יועץ מקצועי. גם אני אגיד לכם שיועץ זה לא רק התמהיל והריביות. אני מתמודדת עם דברים משפטיים, שמעויות, בלטמים שאתם לא מעלים בדעתכם, ביטוחי הבריאות שלהם. עם מה אני לא מתמודדת על מנת שהעסקה תצא לפועל בצורה המיטבית ללקוח? זה מכלול שלם של מומחיות. וצריך את זה, ואנשים חושבים, לא, יש לי עסקה פשוטה, מה אני צריך? הם לא יודעים כמה אחרי החתימה דברים יכולים להסתבך. איפה פתאום אם עשה שמאי מקדים, לא עשה שמאות מקדימה, פתאום בעיה בביטוח חיים, פתאום בעיה עם האישור זכויות, כל מיני דברים שלשמחתי מהניסיון הרב שנים, והמערכת קשרים, והאנשים שאני מקיפה סביבי, אני לא רוצה לי, כאילו שזה יישמע כזה, אבל אני יודעת לפתור כמעט הכל. כמעט הכל אני יודעת לפתור. כן? וגם אם אני לא יודעת, אני יודע את מי לשאול, ואני יודע לחפור ולמצוא את התשובה, כי אני מאמינה שהכל אפשרי.
אני אשתף את זה שיש לי, עשיתי קורס לייעוץ משכנתה, ואני בחיים לא הולך לעשות את זה בעצמי. אין סיכוי, כאילו, זה דברים שא' צריך להיות מעודכן. כאילו, מספיק ש... כאילו, רק עכשיו דיברנו על מסלולים חדשים.
מיליון ואחת דברים.
ושלא לדבר על היתרון שיש לכם מהיכרות האישית עם בנקים שונים. רק בדרך לכאן דיברת עם בנק ירושלים, כאילו את מדברת עם חברה שלך.
כן.
כדי להגיע לדבר עם פקיד אצלי בבנק, אני צריך לחכות מדורי גיהנום, ואני בטוח שזה ככה, זה רק דוגמה קטנה.
כן.
אז אני לגמרי...
היה לי בן אדם לפני... עכשיו סיימנו תיק, הוא התקשר, דניאל אומר לי, עמית, הייתי כבר אצל שני יועצים, הייתי כבר בשני בנקים, היו לי בנכס כבר שני שמאים, ואני לא מצליח לפתור את זה, ואני בספק שאת תצליחי, אבל עורך דין שלי אמר לי לדבר איתך, אני אגיד לך מה הסיפור,
והוא כבר הדליק אותך.
זה הדליק אותי, אני ככה. נו, יאללה.
Bring it on.
40 דקות, הוא מספר לי, היה בעיה בבטוחה וברישומים שלה. רישומים, במינהל מקרקעי ישראל, כל מיני עניינים, בזיהוי הנכס, שאלת אותי על מושה, כן, היה בעיה בזיהוי הנכס. שמאי לא הצליח להביא, להגיד, זה הנכס שלו לבנק, בכדי שהוא יוכל להעמיד לו הלוואה. שמעתי את הסיפור, אמרתי, תקשיב, אני לא יודעת אם אני אצליח, בוא, תשלח לי את כל הניירת, אני אעשה את הבדיקות שלי. עברתי על הניירת, דיברתי עם שמי תותח על, התחלתי ככה, הוא אמר לי, תביא גם את זה, תביא גם את זה, התחלתי לדבר עם העורך דין, התחלתי זה, מהמינל, שלחתי שליח למין, מה שאתה לא רוצה? תוך חודש הבן אדם קיבל כסף.
מטורף.
אחרי ששנה וחצי, הוא כבר גר בנכס, לא שילם את מלוא התמורה, המוכרים יושבים לו על הוריד, כי הוא חייב להם כסף, והעורך דין הצליח להכניס איזה סעיף בחוזה, שהוא מקבל לגור בנכס תמורת איזה 1,000 שקל בחודש, משהו הזוי, עסקה אחת המורכבות והזויות, תוך חודש הלקוח אמר לי, עמית, באמת שלא האמנתי.
אבל זה גם חלק של עבודה של יועצת משכנתה, או שאת הולכת את האקסטרה מייל?
אני עושה את האקסטרה מייל, קודם כל גם תומחר כמו באקסטרה מייל.
כמו שצריך.
אבל אתה מבין שזה לא רק ריביות ותמהיל? זה המהות פה שמה שרציתי להעביר, שזה לא רק ריביות ותמהיל, יועץ משכנתה מקצועי וטוב, יכול להיות ההבדל בין אם אתה תגשים את החלום לדירה, זאת הספציפית שאתה רוצה או לא. אותו דבר על מבנה מסוכן, השארתי ללקוח משכנתה על מבנה מסוכן בקריית ים, כל מיני דברים שהרבה פעמים אתה מתקשר לבנקאי עכשיו, אומר לו מבנה מסוכן, אומר לך לא, לא עושים, או 90% מערך הקרקע אנחנו מוכנים לתת. אין אצלי דבר כזה, אני אהפוך בלטות, ואני אמצא והוא קיבל 75% מימון על מבנה מסוכן. כי הבאתי את מה שצריך מהמחלקת הנדסה, מהזה, מהזה.
אני רוצה לעצור כאן, כי נראה לי שאנחנו כבר מתחילים להיכנס לפרטים לדקויות, ואל תדאגו.
עכשיו נדלקתי.
לגמרי, אני בדיוק רוצה לנצל את האנרגיה הזאת.
גם אנחנו.
פרק מספר 2 שיהיה לנו ממש בשבוע הבא, אתם תוכלו להזין לו, של שאלות ותשובות על דברים קצת יותר פיקנטיים בעולם המשכנתאות, כי אנחנו בדיוק הגענו לנקודה הזאת.
מעניין אם מישהו אי פעם אמר פיקנטי ועולם המשכנתאות באותו משפט אי פעם. לא.
קודם כל ימית.
ימית פיקנטית לגמרי. כן, אז זה נותן קונטרה צבעונית וחריפה באמת לעולם שהוא אולי מצטייר קוסקי אפור, אבל הוא ממש ממש לא.
כן, מי שראה את הלוגו שלנו הוא לא עולם אפור. זה לא מה שאנחנו מנסים לשדר.
כן.
הלוגו שלי ורוד.
נכון. אז באמת אנחנו נסכם את הפרק, נגיד ממש תודה לימית.
תודה רבה לכם.
נגיד שאתם מוזמנים לפנות אליה, אנחנו נשים את כל הפרטים בתיאור. אני אשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ותשלחו לחברים שצריכים ככה טיפ לפני רכישת דירה, קודם כל ללכת.
או רענון שנתי, למשכנתא.
או רענון שנתי, וואו. מי שלא עשה רענון השנה,
בדיוק.
תשלחו הודעה לימית, הנה.
תעבירו להורים, תעבירו לאנשים, שיש להם משכנתא, שזה בערך רוב מדינת ישראל.
כן.
ותבדקו מה קורה שם.
אז יאללה, עד שבוע הבא, נתראה.
ביי ימית, ביי
ימית, תודה רבה, נתראות.